טוב, אנחנו מתקדמים, יהושע פרק ט', קודם נסכם קצת מה שהיה לנו בפעם הקודמת. סיימנו את השיעור הקודם במעמד הר גריזים והר עיבל, מעמד הברכה והכללה, כאשר ניסינו לעמוד על השאלה מתי היה מעמד הברכה והכללה. מצאנו מחלוקת תנאים והמוראים, עם מעמד הר גריזים והר עיבל היה במעבר הירדן, אם הוא היה אחר מלחמת העי, איפשהו כתוב בתורה על פי הסדר, בסוף ספר יהושע, או דעת רבי מאיר, לעתיד לבוא, תחיית המתים. תחיית המתים.
בנוסף,
בנוסף. טוב, אז אמרנו שהכל התקפל לנו בשני מילים. אז יבנה. אז יבנה. לשון עבר ולשון עתיד. כן. אנחנו נתקדם עכשיו לפרק ט'. נקרא את הפסוקים הראשונים. ויהי שמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בער ובשפלה, ובכל חוף הים הגדול, אל מול הלבנון, החיטי והאמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. ויהי שמוע והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מה הם שמו? ויהי כשמוע כל המלכים. אתה אומר הם שמעו את מעמד הר גריזים והר עיבל. זאת אומרת, יש פה איזה קשר לוגי במה שאתה אומר. אם הם שמעו את מעמד הר גריזים והר עיבל, למה מעמד הר גריזים והר עיבל גורם להם להתקבץ יחד להילחם עם יהושע?
יותר נשמע שהם שמעו על מלחמות.
או, זאת אומרת, זה יותר סביר, הפרשנות שנותן. כלומר, הם שמעו את מלחמת העי, או שמעו את ההפסד בעי.
למה זה לא פרשייה הנפלת?
אבל זה באמת, באמת לא ברור. באמת לא ברור למה הפסוק לא אומר לנו מה שמועה שמה ובא. כן? מה גורם להם לבוא, להתקבץ ולהילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד? המעמד הזה של מלחמת ישראל או הקיבוץ של המלכים להילחם בישראל מקבל משנה תוקף. סך הכל עומדים לפנינו שני פסוקים פשוטים מאוד של קיבוץ המלכים. המלכים באים להילחם בישראל, אין בזה משהו מיוחד. אבל תראו את מקור מספר 5. זו לא פרשה בפני עצמה, זאת אומרת, זה יש, נכון, יש כאן כמה גרסאות, אם זה עומד בפני עצמו או שזה המשך של מעמד הר גריזים והר עיבל. אבל יש מקום לומר זה עומד בפני עצמו. כלומר, מה עומד פה בפני עצמו? מה המעשה הזאת? מה, 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 מה הולך שם? כן, אתם רואים, תן לי לראות, בהוצאת קורן זה עומד בפני עצמו.
כן.
בסדר. אבל אנחנו רואים שיש לנו כן גרסאות שזו פרשה שעומדת בפני עצמה. כן. ויהי שמוע כל המלכים אשר בעבר. כאן מתחילה פרשייה. ומסתיימת, ועם ישראל פה אחד. אז זה מעניין, קודם כל, מה היחידה הזאת באה לומר? חוץ מהקיבוץ של המלכים להילחם בישראל. אבל כמו שאמרתי, תסתכלו במקור מספר 5, תראו איך זה מקבל משנה תוקף, או משנה תוקף, או שילוש תוקף אפילו. תסתכלו. אמר רבי איבו, בשם רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגליל. במדרש תנחומה. בשלושה מקומות חלקו באי עולם על הקדוש ברוך הוא. אחד בימי יהושע, שנאמר יחדיו להילחם עם יהושע, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. מה יחדו? סליחה, מהו יחדיו? שחלקו על הקדוש ברוך הוא. חלקו על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, את המילים חלקו על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים. לחלוק על הקדוש ברוך הוא, אבל איך זה נכנס פה? איך זה נכנס פה? אבל בוא נראה את המאורעות קודם כל. יש לנו פה, אתם מבינים קודם כל עד כמה המעמד הוא באמת הופך להיות מעמד מאוד מאוד חשוב? אם שלושה מקומות חלקו באי עולם על הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נמצאים במקום שבאי עולם חולקים על הקדוש ברוך הוא. זה ממש, זאת אומרת, אז הפרשה היא פרשה עוצמתית. אחת משלושה. איפה עוד? אחד בימי גוג ומגוג. טוב, שנאמר וכו' וכו'. ועוד אחד, זה במגדל בבל, וכאן, כן, המדרש הזה לקוח מפרשת נוח, שנאמר, ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. כן, יש פה, כמובן שאנחנו רואים שזה מוסב על הסיפה של הפרשייה, ועם ישראל פה אחד. כלומר שיש פה איזה קיבוץ, או מטרה לעשות משהו...
יחדיו,
אחד. כלומר, כולם מתקבצים לעשות מעשה אחד. אבל בלי שום ספק, הפרשה הזאת, הפרשייה הקטנה הזאת, הופכת מפרשייה שלא אומרת כלום, לפרשייה מאוד משמעותית, אחת משלושה. אז הדבר הזה צריך ביאור. קודם שנמשיך, אני מבקש רק להסתכל בפסוק מקביל לפסוק שלנו. איפה נמצא את הפסוק הזה? פרק ה', פסוק א'. הסתכלו. ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן. אתם רואים? ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן אצלנו, ושם, ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן. וכל, כן, אני מדלג מילה, וכל, כמה מילים, וכל מלכי הכנעני אשר על הים. כן, אבל אתה רואה פה, זה משהו שכולל את כל מלכי ארץ ישראל בגדול. את אשר הוביש השם את מי הירדן מפני בני ישראל עד עברם, וימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. כלומר, אתם רואים כאן שבפרק ה' פסוק א', אנחנו מוצאים את מלכי הכנעני והאמורי, לא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. כלומר, הם לא יכולים לעמוד לפני בני ישראל. אין להם את כוחות הנפש, תעצומות הנפש הנדרשות למלחמה. ושימו לב, אנחנו מדפדפים סך הכל לפרק ת', פרק ת', ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בא וכו' וכו', ויקבצו יחדיו להילחם עם יהושע. פתאום יש להם אומץ. פתאום המלכים הללו מקבלים אומץ. מה קרה? התשובה המתבקשת. התשובה המתבקשת זה מה שקרה, זה היה איי. ההפסד באיי.
כן.
זאת אומרת, שם עם ישראל בגדולתו, וכאן אנחנו רואים שפתאום, כן, מנסה שמך הגדול וישמוע כנעני וכו'. כן, אבל כאן אנחנו רואים ממש כמעט את אותם פסוקים. הפסוק שלפני חטא חן, הפסוק שלפני מפלת העי, והפסוק שאחר מפלת העי. לכאורה הדברים פשוטים. כלומר, הדברים, ויהי כשמוע כל המלאכים, אז אפשר, ויהי כשמוע, מה שמעו, לפי דברינו, שמעו את מה שהולך בפרקים, בין פרק ה' לפרק ת'. את זה הם שמעו, הם שמעו את מפלת העי. אבל, קודם כל צריך להתייחס אל השורש שמע. השורש שמע מופיע כמה פעמים בפרק. וזה אומר דרשני. כשמילה אמרנו חוזרת או מופיעה מספר פעמים, זה אומר, תשימו לב לעניין השמיעה כאן. אנחנו נשים לב לעניין השמיעה. כבר בפסוק הבא מופיע עניין שמיעה. ויושבי גבעון, גם הם שומעים, שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. מה מוזר? מה מוזר פה? מה מוזר? ויושבי גבעון, אם אנחנו משווים את זה לפסוקים הקודמים, ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי.
יהושע?
לא, 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 לא. שימו לב, שימו לב קודם. ויהי כי ישמוע כל המלאכים אשר בעבר הירדן. מה שמועה שמע ובא? לא צריך לפרט. אמרנו, מילתא דפשיטא. מה שקרה בפסוקים הקודמים. אבל כאן, ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. למה המקרא מפרט? למה המקרא מפרט ואומר לנו מה הם שמעו? שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. למה צריך את זה? היה אפשר לומר, ויושבי גבעון שמעו. גם הם שמעו. כנראה שיש הבדל בין השמועה של המלאכים לבין השמועה של יושבי גבעון. נראה. נכון. נתקדם. כבר, כן, שמים לב להבדל. בפסוקים בפרק ת' א' עד ב', התוצאה היא, והתקבצו יחדיו להילחם. יושבי גבעון שומעים שמועה, ומהי התוצאה של השמועה? זה פסוק ד'. ויעשו גם המה בעורמה, וילכו, ויצטיירו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים ומבוקעים ומצוררים, וכו' וכו'. ויעשו גם המה בעורמה. גם המה. גם המה. מה זה גם? גם בא בדרך כלל להוסיף על הראשונות. כן, הם גם עשו. גם בעורמה. אבל גם הם עשו בעורמה. בעורמה. אז בואו נראה, בואו תסתכלו רשי. רשי הזה מיוחד, מיוחד מאוד לדעתי. זה, תראו, אתם כבר ניסיתם לפרש. כן, היה לכם איזה ניסיונות לפרש. ניסיונות שצמודים לכתוב, אבל תראו את רשי. מקור מספר אחת. ויעשו גם המה בעורמה, גם המה, על מי בא להוסיף? כמו שעשו בני יעקב בעורמה, מה? אצלי כתוב בעורמה, ובחמור אבי שכם, שהחיבי ויושבי גבעון מן החיבי היו, כמו שאמור בעניין. אומר לנו רשי, אומר לה, על מי הם מוסיפים? על מי הם הוסיפו על מעשה שכם בן חמור. חסר עורמה או עורמות, הערמות.
אז
מתאים,
זה חיבי.
אז חיבי, נו.
אנחנו עושים לחיבי, שם גם הם עושים חזרה לנו.
זה רחוק. זה רחוק. אבל אם רשי לוקח אותנו עד הסיפור הזה של החיבי, אנחנו צריכים, על סיפור שכם בן חמור, אנחנו צריכים לנסות ללמוד משהו מהסיפור הזה. בואו נקרא קצת מהפסוקים, מהדוסיח, הסיפור מוכר, אבל מהדוסיח בין שמעון ולוי לבין שכם בן חמור. וידבר חמור איתם, אנחנו רואים במקום מספר אחד, המשך. בראשית למד דלת, פסוק ח'. וידבר חמור איתם לאמור, שכם בני חשקה נפשו בביתכם. נונה אותה לא לאישה. אוקיי. והתחתנו, והתחתנו אותנו, בנותיכם תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. יש לו איזו הצעה כזאת, הצעה מאוד מיוחדת, הדדיות. אנחנו נתחתן איתכם, אתם תתחתנו איתנו. ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם, שבו וסחרוה ואחזו בה. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם, ואשר תאמרו אליי אתן. הרבו עליי מאוד מוער ומתן ואתנה, כאשר תאמרו אליי, ותנו לי את הנערה לאישה. טוב, הצעה מאוד מאוד מיוחדת. הצעה ל, בוא נגיד ככה, קנייה ללא שום תנאים. אני מוכן הכל. אני מוכן אפילו שתיקחו את בנותיי. אני מוכן לשלם מוער. אני מוכן הכל, רק תתנו לי אותה. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, מרמה מרמה. כן. וידברו אשר תימא את דינה אחותם. ואמרו עליהם, לא נוכל לעשות את הדבר הזה. לתת את אחותנו לאיש אשר לא אורלה, כי חרפה הוא לנו, היא לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו חמונו לאמור לכם כל זכר. ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותינו ניקח לנו, בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד. גם כאן יש סוג של הצעה. מהי ההצעה? הצעה מאוד מיוחדת. הצעה למיזוג לאומים. יש אומה שנקראת גבעונים, ויש שהיא מן החיווי, ויש את בני יעקב, וכאן יש הצעה למיזוג לאומים. החיווי מוכן לדבר הזה? מוכן. הוא באמת עושה את מה שביקשו שמעון ולוי, והסוף ידוע. כן? אבל יש פה איזה תכונה שאנחנו צריכים לשים עליה לב. החיווי מוכן לוותר, או שהלאומיות שלו תתשטש, כן? בהתמזגות עם אומה אחרת. זה מאוד מעניין. תחשבו, זו מחשבה של היום. תראו, היום אנחנו חיים במאבק של לאומיות. הלאום שלנו, כן? יש איזה לאום, מקרה לאום פלסטיני, שחי בתוכנו, והוא מבקש לשמור על הזהות הלאומית שלו. אם יש כזה דבר עוד פעם. אבל הוא רוצה את הלאומיות שלו. כשם שאנחנו רוצים את הלאומיות שלנו. ולטשטש לאום, לטשטש לאום זה לא כל כך פשוט. אדם רוצה לשמור על הזהות שלו. אבל פה אנחנו רואים כאילו, אוקיי, בסדר, נהיה לעם אחד. לאום אחד, זה לא, לאום אחד כזה.
יש פה לאום, יש פה איזה משפחה שאין לה שום לאום. בוא תתמזג איתנו.
כן, אבל המיזוג הזה הוא דבר מחודש, מחשבה מחודשת.
אני אומר, כשיש שני לאומים, יש עם ועוד עם, מזג לעם כזה מחודש. אבל כשיש עם, ויש איזה משפחה נטולת עם, הם הגיעו מארם נהריים לבד, ומסתובבים פה בין הערים, ואנחנו אומרים, בואו תהיו גרים שלנו, תהיו לא כגרים, נעלה אותם ממדרגה של אזרחים. ונהיה עם אחד.
כן, אתה יודע שגם זה, גם הדבר הזה, זה לא דבר פשוט.
הם מוכנים בדר על העניין.
לא רק זה, את הבנות שלנו אנחנו ניתן לכם. יש פה,
המשמעות של עם אחד.
לא רק זה, שבוא נאמר ככה, הרי הם מתגיירים. כן, הפעולה הזאת היא, כאילו הם הופכים להיות הלאום הקטן. הם הופכים להיות פלסטינאים.
זה לא משפחה נטולת זהות, זה משפחה מיוחסת, ידועה בעולם. ידועה ולא עם.
בני אברהם, יש להם ייחוס. טוב, אבל זה, בלי שום ספק, יש פה איזו תופעה שאנחנו צריכים לתת עליה את הדין, כלומר, לחשוב עליה ו... בני יעקב, כן, שמעון ולוי, משתמשים בתכונה הזאת, במוכנות של, של החיווי, להתגייר, כן, להתגייר, במוכנות שלהם לצרף את הלאומים, כן, בסופו של דבר לרעתם. כן. הם אומרים להם, אתם תמולו את עצמכם, ואז על ידי זה הם הורגים אותם. צריך לזכור את זה. תסתכלו אצלנו בפרק, בפסוק חף ב'. ויקרא להם יהושע וידבר אליהם, עליהם, למור, למה רימיתם אותנו? למור, רחוקים אנחנו מכם מאוד, ואתם בקרבנו יושבים. אומר להם. אומר להם, רגע, רגע, אתם פה. למה אתם עובדים עלינו? למה אמרתם שאתם רחוקים? ואתה ארורים אתם, ולא יקרד מכם עבד, וחוטבי עצים ושואבי מים, לבית אלוהי. ויענו את יהושע, ויאמרו, כי הוגד, הוגד לעבדיך, את אשר ציווה השם אלוהיך, את משה עבדו, לתת לכם את כל הארץ, ולהשמיד את כל יושבי הארץ מפניכם, ונראה מאוד לנפשותנו, מפניכם, ונעשה את הדבר הזה. ואתה הננו בידיך, כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו עשה. מה יש פה? יש פה קנייה. יש פה מהלך מאוד מאוד דומה למהלך של החיווי הקדמון. יש פה מוכנות לבטל את הזהות הלאומית שלך, להתמזג עם מישהו אחר, אפילו להיות לו עבד, בתמורה לחיים. זאת אומרת, אנחנו עדיין, אנחנו פוגשים שוב אצל החיווי את התופעה הזאת של ביטול לאומיות. הוא לא מעוניין לשמור על הלאומיות שלו. הוא, מבחינתו, זה יהיה בסדר אם הוא יחיה בתוך עם אחר. אבל הם מוכנים כן להתמזג. הם יהיו, תראה, הם מוכנים, ברמה מסוימת, אתה מאבד את העצמאות שלך כשאתה הופך להיות עבד. כן, אתה נטמע. אתה נשאר גבעוני, אתה אומר. אבל יש פה איזה עניין של התחברות גם במחיר של שלטון. זה או כלום. אוקיי, בסדר. בוא נראה את האו זה או כלום. תראו, זה שרשי לקח אותנו לסיפור כל כך רחוק, זה ודאי, על פניו זה רחוק מן הפשט. תסתכלו במקור מספר 2, המצודות מפרשים הרבה יותר קרוב. ויעשו גם הם מה בעורמה, כמו שעשו בישראל, כמו שעשו ישראל. כן, כמו שעשו ישראל. ישראל עשו בעורמה, מתי ישראל עשו בעורמה? במלחמת העי, זה הסבר פשטי, פשוט מאוד, ו... יש עוד פירוש. נכון. אפשר, אומר המצודות, שגם המה מוסבל והתקבצו כולם פה אחד להילחם. שגם הם נקבצו, אך להילחם בדרך שלהם בעורמה. כלומר, זאת אומרת, הם גם יוצאים למלחמה, אבל מלחמת עורמה. לא מלחמת חורמה, אלא מלחמת עורמה. אם קודם מצאנו את הגבעונים כעם שמוכן להתמזג, אנחנו מוצאים בחז"ל גם בואו נגיד נדבך נוסף. תסתכלו מקור מספר 7. כתוב אחד אומר, ויאמר איש ישראל אחיוי וגומר, וכאן קרי לאמורי. אלא מן האמורי היו. אומר המדרש, האחיווים, הגבעונים, הם היו מן האמורי. ולמה קורא אותם חיווי? על שעשו מעשה חיווי, דהיינו מעשה נחש. חיוויה. זוכרי, כבר היה לנו חיוויה אחד. אחנה. חיוויה. עשו מעשה נחש. זאת אומרת, אנחנו נחזור למדרש הזה יותר מאוחר, אבל יש פה איזו תכונה שאנחנו מוצאים אצל הגבעונים, והתכונה הזאת היא ארמומיות. היא מעשה נחש, ארמומיות. כלומר, אם אנחנו קודם מצאנו אותם כעם שאומר, רגע, אם אני לא יכול, כמו שאמרת, אין ברירה, אני לא יכול לכבוש, אז אני לפחות אתמזג, כאן אנחנו מוצאים עם שאומר, אם אני לא יכול לכבוש בכוח, אני אנסה לנצח בעורמה. טוב, אחרי ההתבוננות הקצרה הזו, אני רוצה לעצור כאן. אני חיפשתי את הפסוק הזה, לא מצאתי. אתה מתכוון למדרש במדבר רבה. לא יודע. אבל ככה זה יוצא. צריך לחפש את זה. אני רוצה לעצור כאן. ולעצור בהתבוננות הזאת שלנו על החיווי, ועכשיו להסתכל על משהו אחר. להסתכל על מלחמת העי. בוא נחזור לפרק ח' פסוק ב'. פרק ח' פסוק ב', יש פה ציווי של הקדוש ברוך הוא ללכת ולהילחם בעי בשנית. ועשית לעי ולמלכה, כאשר עשית ליריחו ולמלכה, רק שללה ובהמתה תבוזו לכם. ואז כאן יש פה ציווי מאוד מיוחד של הקדוש ברוך הוא. שים לך עורב לעיר מאחריה. שים לך עורב לעיר מאחריה. למה? למה לשים עורב מאחורי העיר? למה הקדוש ברוך הוא לא עושה את הדברים הרבה יותר פשוטים? למה לא כובשים את יריחו כמו שצריך? נכנסים עם כל הצבא פנימה, הרי הצבא שלנו הרבה יותר גדול מהצבא שלהם, ומשמידים את ה... מה עוד? שזה לא היה רעיון של יהושע, כל הסיפור הזה עם העורב. הקדוש ברוך הוא אומר, שים לך עורב לעיר מאחריה. למה? למה לא לכבוש כמו שצריך? למה לא לבוא בכל הכוח? וגם, למה לא לעשות לנו איזה מויפת כמו ביריחו? אז על זה עלינו, שבני ישראל ירדו ממדרגתם הרוחנית של יריחו. אבל עדיין, למה לא כיבוש בדרך הטבע, אבל כיבוש נורמלי? האלשך במקור מספר 3 עונה על השאלה הזאת. אשריך ישראל, מי חמוך, עם נושה בהשם. עם נושה בהשם, זאת אומרת שהתשועה שלנו היא בהשם. היא בעזרת השם. תסתכלו. ולבוא אל העניין, נזכיר העניין מלחמת יהושע בכיבוש הארץ, שהוא כי ראשונה ביריחו החל, ולא בחרב ולא בחנית נעזרו, כי אם בשם השם שהקיפו את העיר נשקעה ותיכבש לפניהם. ואחרי כן ציווה השם במלחמת העי השני, שישימו מערבים דרך תחבולה והזדרזו בכלי מלחמה. והנה לפי האמת מבלעדי תחבולת מלחמה לא ייווצר ממנו יתברך לתת את העי בידם. שואל האלשך, שואל את השאלה שלנו, הוא אומר רגע, לא צריך תחבולות, תיכנס דוח, גם ככה הקדוש ברוך הוא יכול לנצח. האלשך מסביר פה בעריכות מה הסיבה בניצחון הזה. קודם כל צריך להבין שכשמישהו שם מורב, זה הופך את הניצחון לאיזה סוג של ניצחון? שמישהו מנצח בעורב, איך אתם קוראים לניצחון הזה? יש שם לניצחון מהסוג הזה? או, חוכמה, טקטיקה. זה ניצחון טקטי. ניצחון טקטי, ניצחון טקטי זה דבר טוב. עוד מעט נאמר מה זה אומר, אבל זה ניצחון טקטי. אוקיי, ניצחון טקטי. תראו, יש פה ניצחון טקטי, אבל הניצחון טקטי הזה, יש ממנו רווח יותר גדול. תראו מה האלשך אומר. החיה כי ראה יתברך כי יארך הזמן עד כבוש את כל הערים של המדלף מלכים אחד לאחד. לא, הקדוש ברוך הוא יודע שאם עכשיו בני ישראל ייכנסו לארץ ויצטרכו לכבוש מלך, 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 הדבר הזה יארך הרבה מאוד זמן. אז הוא רוצה לחסוך לישראל. עד עכשיו, מה הסיבה שהמלכים לא באו על ישראל? כי הם חששו. היה פחד גדול, כמו שראינו בפרק ה'. עכשיו, למען התעוררו לומר, כי אחר שניצחונם דרך טבעי הוא בחרב וחנית, ובתחבולות יעשו מלחמה, אם כן גם מהם התקבצו מלכים גדולים, וכן רבים יחד על ישראל. כלומר, הפסדנו פה, היה פה איזה עניין של הפסד, וההפסד היה הפסד טקטי. לא רק הפסד מקומי, כדי לגרום ליריחו לצאת, לעי לצאת החוצה, אלא גם כדי לגרום לשאר המלכים בארץ ישראל, לקום ולבוא על ישראל. הסבר נפלא. כלומר, יש פה מהלך טקטי. המהלך הטקטי הזה יש לו שם. זה נקרא מהלך של הקרבה. מהלך של הקרבה. כלומר, אני מקריב מישהו. כדי מה? כדי לנצח. אני מקריב. בשחמט זה נקרא גמביט. זה מהלך. קוראים לזה גמביט. זה סוג של מהלך. יש כל מיני סוגי גמביטים. גמביט המלכה, גמביט המלך, זה גמביט. כלומר, אני מפסיד כדי להוציא תועלת מההפסד הזה. מה בעצם היה ההפסד פה? ההפסד היה יאיר בן מנשה. כלומר, עשינו מהלך, יאיר בן מנשה, במקרה הזה יהושע כאילו הוא עושה גמביט. כאילו, כן, זה היה מתוכנן. כן, אצל קודש הבריחו, כן? אבל הפסדנו כדי שכולם יגידו, או, הוא חלש, עכשיו אני תוקף. עכשיו אני רוצה שוב, עוד פעם, שימו לב, יש פה, מעניין מאוד, דרך אגב, מעניין מאוד מה שאומר פה, תסתכלו, הכוזרי. הכוזרי מדבר על האיש קוקי. כן, משחק השחמט. כן, הרי זה מהלך, דיברנו על מהלך שהוא מהלך של שחמט. הכוזרי קובע כלל, מאוד מעניין, על כן לא ייתכן שינצח החלש את החזק בשחוק האיש קוקי. כלומר, לא ייתכן שבן אדם חלש, בן אדם ששכלו, זה בהציגות הפילוסופיה, את חשיבות החוכמה השכלית, אז הוא אומר, לא ייתכן שאדם חלש, חלש רפי שכל ינצח בשחמט. אי אפשר. חלש שכל, מי שלא מבין בטקטיקה של מלחמה, לא יכול לנצח בשחמט. מה שלא נכון לגבי מלחמות. במלחמות, אומר הכוזרי, יש כן אפשרות, כן, לנצח ללא שכל, בשכלות. למשל, הכמות יכולה לגבור על האיכות. אם יש לי מיליארד מיליארד לוחמים מול שני לוחמים, כמה חכמים שהם יהיו, הם יסידו.
כן.
אבל בשחמט זה לא ככה. בשחמט צריך שכל. ובאמת מהלך הגמבית זה מהלך חוכמה.
זה לא שחמט.
כן, זה לא שחמט, אבל יש פה בלי שום ספק מהלך של חוכמה. יש פה מהלך של חוכמה. עכשיו, כשמישהו עושה את המהלך הזה, של גמבית, כלומר, הוא מקריב, הוא עושה מהלך של הקרבה, הוא מקריב חייל בשביל להרוויח משהו יותר גדול. כן. מה זה אומר, מה זה אומר על, על מי שעושה את מהלך ההקרבה? מה זה אומר עליו? כלומר, זה אומר שהוא חכם, כן, הוא חכם, הוא יודע לעשות מהלכים. הוא חכם, אבל מה זה אומר עליו עוד? נואש. לא הייתי אומר נואש.
אין לו כוח.
אין לו, אין לו די כוח לנצח, לנצח את המשחק בלי ההקרבה. אין לו די כוח לנצח את המשחק בלי ההקרבה. עכשיו תסתכלו, כשהמלאכים רואים את מהלך ההקרבה של יהושע, מה הם אומרים? הם פירשו את זה כ... אני לא בטוח. לא
בטוח. אחרי זה,
זהו שאני אצל. אבל איך הם מפרשים את הכישלון הזה של יהושע בפעם הראשונה? מת אדם אחד, כדי מה? כדי להוציא את האנשים מתוך העי. למה לא? יש כן אפשרות לפרש את זה כך. הרי זה הסיבה שיהושע בסופו של דבר שם את העורב במלחמה השנייה.
אבל זה לא היה על ידי, בקרב הראשון מת אדם אחד. גם בלי קרב ראשון, גם בלי ישר בטקטיקה של קרב השני, הקורות אותו.
רגע, רגע, אבל למה הם לא ניצחו את זה בפעם הראשונה? לפחות לגויים, המסתכלים מן הצד, כשהם רואים את המלחמה המסתרת על שני מהלכים, ולא מהלך אחד של לכבוש וגמרנו, זבנג וגמרנו. למה הם, מה הם אומרים לעצמם? היה פה מהלך טקטי. היה פה מהלך טקטי, היה פה גמבית.
למה לא חושב שהם חשבו מה שזה היה באמת מבחינתנו? היה כישלון.
אני אגיד לך למה. אנחנו רואים שההנהגה שלהם משתנה. ההנהגה בפרק ט' היא לא אותה ההנהגה שמצאנו בפרק ה'. בפרק ה' הם לא מוכנים להתקרב לעם ישראל.
הכישלון, הכישלון קראת אמבטי.
או, הכישלון, הכישלון. אבל לא היה כישלון. היה מהלך טקטי. היה מהלך טקטי. היה מהלך טקטי של הפסד. מה כישלון? מת בן אדם אחד. אבל אתה רואה שיהושע, או לפחות הקדוש ברוך הוא, מכוון את הדברים ככה שלא תבחין. מי שמסתכל מהצו לא היה מבחין שיש פה הפסד. היה מבין שהיה פה מהלך טקטי למשוך את תושבי העי מתוך המבצר שלהם. עכשיו, כשהם מתבוננים אומרים, כמו שאלצ'ך אומר, היה פה ניצחון בחרבות וחניתות. לא היה פה ניצחון פשוט, כזה שבאים והכל זורם לך. אז ההבנה שלהם, ההבנה שלהם שהיה פה ניצחון טקטי. ניצחון טקטי, כמו שהזכרתם, הוא חולשה. כשאתה לא יכול לנצח בקלות, אתה מנצח, מנסה לעשות תכמונים טקטיים. אתה מנסה למצוא את הדרך לכבוש את היעד. כשאמרנו, אנחנו הבאנו מדרש, לא הבנו אותו. הסתכלו. בשלושה מקומות חלקו באי העולם על הקדוש ברוך הוא. מה זה לחלוק על קודשי בריך הוא? מה פירוש לחלוק על קודשי בריך הוא? על פי דברנו, מה זה לחלוק על הקדוש ברוך
הוא?
כלומר, אתה אומר, לומר שהוא לא מנהיג את העולם, אוקיי, עוד יותר, עוד יותר. בעניין שלנו, בעניין של... לא להבין את המהלך. לא, לא, עוד משהו. איך הם חולקים כאן על הקדוש ברוך הוא? באמירה שלהם זה מהלך טקטי, הם חולקים על קודשא בריך הוא? חולקים על ישראל? אתם רואים פה איזה דבר שנקרא לחלוק על קודש הבריחו? הם ראו, הם ראו את מהלך, כיבוש יריחו. הם ראו את את המופת הגדול שהיה ביריחו. בלי שום ספק בכיבוש יריחו יש יד אלוקית. פתאום יש מהלך טקטי בעי, לא הפסד, מהלך טקטי. המהלך הטקטי הזה מביא את אותם אנשים לחשוב שמה? כנראה שהוא לא חזק כמו שחשבנו. אם הוא הלוח השחמט עושה קונצים כדי לנצח אותי ולא משתמש בכוחו וביד החזקה שראינו ביריחו, כנראה שהוא לא חזק כמו שאומרים. אתם עכשיו מבינים את האמירה של יהושע, ומה תעשה לשמך הגדול? מה תעשה לשמך הגדול? פירוש, עכשיו שמך לא גדול, עכשיו יהיה מי שיצא נגדך, יצא נגדנו, כי עכשיו כבר אתה משתמש בכלי מלחמה ארציים, לא בכלי מלחמה אלוהיים. אז כשכתוב לנו בשלושה מקומות חלקו באי העולם על הקדוש ברוך הוא, פירוש אצלנו, הם מייחסים לקדוש ברוך הוא חולשה. ולמה? כי הוא בא בכוח טקטי ולא בא בעוצמתו הגדולה כמו שראינו ביריחו. לדעת האלשך, באמת אומות העולם נפלו. נפלו בעניין הזה. זאת אומרת, הם נפלו במלכודת שהתמין להם קודש הבריחו, בהפסד בעי. עכשיו הם באמת באים להילחם והם באים במסה, ואז ככה יהושע יכול לכבוש את הארץ בפחות זמן. לא צריך לעבור עיר עיר. מי לא נופל במהלך? מי לא נופל בגמבית? שמנו לב שאצל המלאכים כתוב שמעו, כאילו שמעו מה היה, אבל לא כתוב מה שמעו. אז שימו לב אצל הגבעונים, ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. ליריחו ולעי. מה רוצה לומר ליריחו ולעי? הם לא שכחו את יריחו. הם ראו מה קורה בעי. הם ראו שיש פה סוג של הפסד טקטי. הם באמת תמהים על כך. אבל הם אומרים, בל נשכח מה היה ביריחו. ביריחו היה גילוי עוצמה שאין לו אח ורע, שחומות העיר נפלו רק מסיבובים. הגבעונים מתבוננים או שומעים עמוק יותר. הם לא כמו שאר האומות שזכרו רק את המקרה האחרון, הם נפלו בפח. הם היו חכמים, הם שחקנים, שחקני שח טובים יותר. הם הבינו, כן, הם ראו את אותו שחקן בגדולתו קודם. עכשיו תראו, איך יש פה מה שנקרא עכשיו משחק הפוך. גם בשחמט יש מהלך שנקרא, זה לא מהלך. כשאתה עושה גמבית, יש כמה אפשרויות לשחקן מולך. יש אפשרות לקבל את הגמבית, זה גמבית נרצה, ויש גמבית נדחה. כלומר, הוא לא מעוניין. הוא לא מעוניין ליפול בפח שהתמנת לו. הוא לא נופל, הוא לא לוקח את החייל. בוא נראה מה הגבעונים עושים. זה ברור לנו שהמלאכים נפלו בפח. מבחינתנו זה היה גם בית נרצה. אבל מה עם הגבעונים? מה הם עשו? מה ההיגיון שעומד מאחורי הגמבית? לא רק גמבית, אלא מהלך, למה המהלך הזה שעשה קודש הבריחו ביריחו מושך את המלאכים אליו? אמרנו, גילוי של חולשה. כשאדם מגלה חולשה, אז מיד האינסטינקט זה לדחוף. יש אפשרות לקחת? לוקחים. יש אפשרות לנצח? מנצחים. ככה זה במלחמה. ראינו, שמנו לב שיש שנייה בקרב שהאויב יוצא מן האיזון, אנחנו תוקפים. ככה המלאכים. המלאכים רואים, מזהים חולשה אצל האויב, מיד הם תוקפים. ככה גם מי שעושה את המהלך הזה של ההקרבה, הוא בעצם, הוא משחק על היצר הזה שלך לתקוף. הוא יודע שאתה תתקוף ברגע שהוא יראה חולשה, ואז הוא תוקף חזק יותר. מה עושים הגבעונים? מה עושים הגבעונים? תשימו לב, איזה דבר פלא. הם עושים מהלך, בוא נגיד, הם מחזירים את הגמבית לזה שעושה אותו. הסתכלו, נקרא. תראו איך הם מציגים את עצמם. ויאמרו אליו ואל איש ישראל, מארץ רחוקה באנו, ואתה כרתו לנו ברית. קודם כל, איך הם מציגים את עצמם? תדע לך, אנחנו בכלל לא מהאזור. רוצה לומר, אני בכלל לא משתתף במהלך המלחמה שלך. אני לא הגעתי מפה. אני באתי מארץ רחוקה. כלומר, אין לי בכלל עניין להילחם בך. הם מראים חולשה. זאת אומרת, אני לא רוצה להילחם בך. לא רוצה להילחם בך. תסתכלו, תסתכלו איך מתלבשים. ויקחו שקים בלים, ונודות יין בלים. אין לך מה לחשוש ממני. אני דלפון, אני. לחם צדם יבש היה ניקודים. כן? סוג של כזה אדם, הוא אמר, אין לנו, כן, בסדר, אבל אין לנו, אנחנו בכלל באים מאזור אחר, אנחנו אין לנו מריבה איתכם. Peace and love. אנחנו לא מעוניינים. לא רק זה. תראו את הנכונות שלהם. ויאמר אליהם יהושע, מי אתם, מאין תבואו? והוא אליו, מארץ רחוקה מאוד, באו עבדיך. תראו איזה ביטול. אנחנו עבדים. ולא רק זה, אנחנו עבדים צדיקים. לשמש שם אלוהיך, כי שמענו שומעו ואת כל אשר עשה במצרים. עם צדיקות כזאת, איך אפשר להתמודד? עם צדיקות כזאת, אתה רוצה רק לבוא ולחבק אותם? כן, אנשים מסכנים, באו מארץ רחוקה. אבל האיש המסכן הזה, זה שעושה פרצוף חתול, כן, פרצוף של תינוק, מה הוא בעצם?
יש פה איזה
קונץ. כן, ותראו איך יהושע מתעקש למצוא את הקונץ. תסתכלו את יהושע. יהושע, רגע, תראו, הם לא עונים גם, כששואלים אותם, מאיפה אתם באים, הם לא עונים. הם רק אומרים, באנו מארץ רחוקה, אבל איזו ארץ רחוקה? הרי יש הרבה מאוד ארצות רחוקות. איך קוראים לארץ הרחוקה הזאת? ויהושע מתעקש ושואל אותם. אמרו לה, מארץ רחוקה באנו. ומחליפים, הם כל פעם משנים, פעם מדברים עם איש ישראל, ופעם מדברים עם יהושע. אנחנו סך הכל מעוניינים להיות לכם לעבדים. ההתמזגות הזאת, כמו שאמרנו, מזכירה את ההתמזגות, כן? שביקשו לעשות הגבעונים, שביקשו לעשות החיווי אצל שכם, אצל שמעון ולוי. גם שם הם כאילו אמרו, אנחנו לא מעוניינים להילחם בכלל, אנחנו לא משנה שקודם הם מנסו אחת מבנות ישראל, אבל הם בכלל לא מעוניינים להילחם. בוא נתמזג, את בנותינו ניתן לכם, ואתם...
הם באים,
אנחנו חברים שלכם.
למה הייתה לי סיבה לחשוב שלא תהיה חבר שלי?
נכון. אנחנו חברים, בני עם אחד אנחנו. הבני עם אחד אנחנו הזה, זה בעצם גם סוג של מהלך. גם מהלך של כיבוש. אבל אני אכבוש אותך מתוכך. מתוככי עמך אני כובש. אני רוצה לעצור כאן, למרות דף המקורות עוד מלא. צריך לזכור שיש פה סוג של הקבלה בין הגבעונים לנחש. נחש. אתם רואים, אתם כבר התחלנו להמחיש את הנחשיות שבזה. אבל תסתכלו עד כמה הדבר חמור. במקור מספר 6, מה שמסומן. אמר רבי לוי לעתיד לבוא, הכל מתרפאים. כלומר, כל מי שיש לו חיסרון מסוים, בירושלמים מרחיבים את זה פה, אבל בפשטות, כל מי שיש לו חיסרון בעולם, מתרפא. חוץ מנחש וגבעונים. נחש וגבעונים. לא מתרפים. למה? למה הנחש והגבעונים זוכים לקטגוריה מיוחדת במינה? אז אמרנו ששומעים את הנחשיות, אבל זה צריך להיות קצת יותר עמוק. בסוגיה הזאת ניגע בפעם הבאה עם, בוא נגיד, העמקה הנוספת בדמותם של הגבעונים.